אהלן אהלן וברוכים הבאים לפרק 107 של האמת כואבת, אני גילי ואני מטפלת ויועצת לריפוי הנפש. הפודקאסט הזה הוא הערוץ שלי להעברת ידע, מידע, אנרגיית ריפוי ואהבה שאינם תלויים בדבר, רק עם המון רצון שיהיה לכם טוב. תקשיבו טוב, הדבר הכי מסוכן שאתה יכול להיות בעולם שלנו כרגע, זה להיות מתעניין. זה לא שאני מעודדת בורות, חוסר אמביציה, ביטול, רצון לצמיחה, גדילה והתפתחות. לא, לא, לא. אני מדברת על להתעניין במה קורה מחוץ לכם, במה קורה בארץ, בעולם. עצרתם פעם לחשוב למה אתם מרגישים כמו שאתם מרגישים? רובנו כמובן מותשים ואפילו לא מבינים למה. מילא אם היינו קוצרים את השדה או עובדים על דברים משמעותיים באמת, אבל זו לא המותשות הזאת. דווקא שאנחנו עובדים באמת, אנחנו פחות עייפים. פה זה מותשות של חזרתיות, של חוסר מס, תחושה שאתה עסוק, אבל לא באמת מרגיש חי. סוג של ריקנות, חוסר מילוי, נסיעה על אוויר, גם בלי יעד. יכולים לגלול בטלפון שעות ולהרגיש גרוע עם זה, ועדיין להמשיך. כמו חרדה ברמה נמוכה שמזמזמת כל הזמן מתחת לכל מה שאנחנו עושים. מתח כזה, מכירים את זה? אומרים לנו שזה פועל יוצא של העולם המודרני, שזה המחיר של העולם המתפתח, אבל עצרו רגע אחים שלי, אולי זה למעשה החזון? יש כלכלה שזורמת מתחת לכל מה שאנחנו חווים מעל פני השטח, אני לא מדברת על כלכלה של כסף, אני מדברת על כלכלת תשומת הלב, ובכלכלה הזאת אתה לא הלקוח, אתה הוא המוצר. כדי להבין את מה שאני מדברת, צריך להבין בקטנה איך המוח שלנו עובד. תקשיבו, מערכת העצבים האנושית מגיבה בצורה חזקה יותר לאי ודאות מאשר להנאה. זה נשמע לא הגיוני? אני אסביר. אם הייתי נותנת לכם שקל בכל פעם שהייתם לוחצים על כפתור, הייתם לוחצים על הכפתור בכל פעם שהייתם רוצים שקל, ומפסיקים כשהיה לכם מספיק. עד הפעם הבאה. תגמול צפוי יוצר התנהגות צפויה. אבל אם הייתי נותנת לכם שקל באופן רנדומלי, כלומר אקראי, בלתי צפוי, משהו אחר היה קורה פה, הייתם לוחצים כל הזמן, לא בגלל שהתגמול יותר טוב, אלא כי אי הוודאות היא משהו שקשה לנו מאוד לעמוד בפניו. זו הסיבה שהימורים ממכרים באופן שהכנסה גבוהה ויציבה, לא. אולי מטריף את מערכת הדופמין שלך, יותר ממה שהוודאות תוכל אי פעם לעשות, וככה בדיוק עוצב הטלפון שלנו. הודעה שגורמת לקצב הלב שלך לעלות, נוטיפיקיישן באינסטגרם שגורם לך לסקרנות, כותרת בוויינט שמעוררת בך זעם, והכל זה אולי. אולי הוואטסאפ הזה חשוב, אולי העדכון הזה זה משהו חייבים להתעדכן בו, אולי הטלפון הזה הוא קריטי, חוסר הוודאות גורם לנו להמשיך לבדוק. במדינה שלנו זה בכלל תרפת, כי זה אשכרה חרדה קיומית. תהיה מלחמה, יש מלחמה, היום, מחר. הבדיקות האלה מתישות אותנו. וההתשה זה מה שגורם לנו להמשיך לבדוק. אז היה, לא? מה שקורה בפועל זה שקליפת המוח הקדמית שלנו, זאת שאחראית על תכנון לדווח ארוך ולשליטה בדחפים, יש לה תקציב מוגבל. מה זה אומר? שהיא כמו בטריה, היא נגמרת לך במהלך היום. כל החלטה שאת מקבלת, כל פיתוי שעמדת פה, כל התראה שאתה מגיב אליה, הכל מגיע מאותו מאגר. מה שיוצר מצב שעד אחר הצהריים, רוב האנשים מותשים, קליפת המוח הקדם מצחית שלהם גמורה. לא בהכרח מלעשות דברים משמעותיים או כתוצאה מעבודה קשה, אלא מתוך התנגדות למשיכה מתמדת של הפרעה, מקבלת מאות החלטות קטנות על מי ועל מה מגיע לו לקבל את תשומת הלב שלי, מלהיות ערנית תמידית מהדרישה הבאה לתשומת הלב שלי. הבעיה שהמותשות של הקליפה גורמת לנו לאבד את היכולת לייצר מוטיבציה פנימית. ואז מה קורה? אתה הופך פסיבי אח שלי, אתה מגיב לגירויים, אבל אתה לא יוזם פעולה. זה כמו לגלול שעות בטלפון, אבל לא להתעמק בכלום ושום דבר. וזה גבירותיי ורבותיי, המצב שבו כלכלה תשומת הלב רוצה שתהיה בו. לא מסוגל להתנגד, לא מסוגל לבחור או להחליט, צרכן מושלם של כל מה שמונח מולך. אפשר להמשיך ולחשוב שהכל במקרה, ואפשר גם טיפה להרים את הראש ולהסתכל מעבר ולהבין שיש מצב שהכל פה מתוכנן מראש. תשמעו משהו. הפלטפורמה התקשורתית הכי חזקה היום זה נטפליקס, נכון? יודעים שהיור המקורי הוא מרק רנדולף, הוא גם מייסד ושותף של נטפליקס, והוא האחיין של אדוארד ברנייז. כלומר, דוד רבא שלו זה אדוארד ברנייז. כאן זה נהיה סיסי, כי האדוארד הזה הוא המומחה העולמי בהנדסת תודעה. הוא זה שהמציא את הפרסום המודרני, הוא זה שהמציא את התעמולה הפוליטית, את המיתוג. יש לו קמפיין מפורסם שהוא מיתג סיגריות כלפידים של חירות. זה היה קמפיין ששכנע אנשים לעשן. והוא גם, תקשיבו טוב, אחיין של פרויד. כן, כן, אותו זיגמונד פרויד, האבא של הפסיכואנליזה. אז בין אם יש או אין קשר, תסתכלו על זה. אותה משפחה, שלושה דורות, שלושה שלבים באבולוציה של השפעה על התודעה. זה שקבע שהאדם מונע מתחפים לא מודעים, תת מודע, זה שניתב אותם לאינדוס תודעה ציבורית, וזה שבנה מערכות שחיות מהן. נטפליקס למשל. עכשיו זה לא חומר סודי מה שהבאתי לכם פה, זה קצת לחקור ולשאול מי מנהל את המערכות האלה, אבל אותנו יותר מעניין מה אמרה יעל פול יעקב, היא מתנצלה על ענייני הפרות. הכל פה הפוך, לכו למטבח, קחו כף, תסתכלו על עצמכם, תראו את הבבואה שלכם הפוך, ותבינו שכמו שאתם רואים את עצמכם הפוך, ככה גם העין שלכם רואה, הפוך. מה שמתרגם לתמונה שאתם רואים זה המוח שלכם. למה זה חשוב? כי הכל פה הפוך, ובורא עולם הוא שולח לנו מסרים בלי סוף. ראיתם שמשרד הבריאות והחקלאות האמריקאי פרסם איפור של פירמידת המזון? קלטתם את ההזיה? מרוב אומס בידיעות שרובן לא חשובות, אנחנו מפספסים את העיקר. אשכרה הפכו את פירמידת המזון. לא החלפו שורה בשורה, לא טעינו בקטנה, הפוך! 50 שנה של הטעיה של הציבור על פרש, נזק בריאותי אדיר מסתכם במשפט אחד. סליחה, טעינו, עכשיו תתקדמו. זה כמובן צעד מבורך, אבל קולטים שהכל מנוהל על ידי אינטרסים, הכל. זה היה בעבר, וזה עדיין קורה, וכרגע זה בשיא הכוח, וגם זה בחסוד בורא עולם. זה כבר שנים שהקריאה להתעוררות היא להטיל ספק, לא לקבל כלום כאמת גמורה, לשאול שאלות. אנחנו חווים אירוע אחרי אירוע שמטרתם לא להתעלל בנו, אלא לעורר אותנו. השאלה, איפה תשומת הלב שלך? לא כל בני האדם נמצאים באותה רמת תודעה. יש אומרים שיש שבע רמות של תודעה. בראשונה אתה לא שואל שאלות, אתה חי בתוך המערכות, אתה עובד, צורך ומאמין לכל מה שאומרים לך בעלי הסמכות. בשנייה אתה מתחיל להרגיש שמשהו פחות מסתדר לך. השגרה מרגישה לא נכונה, שקרים, משהו חוזר על עצמו, וזה מתחיל להטריד אותך. בשלישית אתה מתחיל להטיל ספק, מפקפק בפוליטיקה, בדת, גם במדע. ברביעית אתה מגלה שיש פה מניפולציה, אתה רואה איך המערכות משתלטות על התודעה, דרך הפחדה, דרך אוכל, בריאות, כסף. בחמישית אתה מבין שאין ברירה, אין לזה סוף, ואם זה בחוץ זה אבוד. אז אתה פונה פנימה, מבין שאם יש אשמים בחוץ אז אתה קורבן, ומבין שאתה הוא זה שיצר את המציאות שלך. בשישית אתה לומד לנהל את האנרגיה שלך. בשפה פשוטה זה ללמוד למה להגיב, למה לשים לב, למה אתה צורך. בשביעית, אתה בהוקרת תודה. מה שנקרא, שמח בחלקך. אתה מבין שאין שום דבר בחוץ שיכול להציל אותך, כי הכוח החזק, בורא עולם, שחיפשת תמיד בחוץ, הוא תכלס אתה. בום. פיזיקה קוונטית, דרך אגב, אומרת לנו שנים שהמחשבות והרגשות שלנו משפיעים על החיים שלנו. זה לא קסם וגם לא רוחניות בשקל. זו תוצאה של המבנה ממנו מורכב היקום. נתחיל פשוט. כל דבר ביקום מורכב מאטומים. אתה, אני, הזברה באפריקה ואבק הכוכבים. הכל אותו חומר. השוני הוא לא בחומר, כי הכל כאמור מורכב מאטומים. מה שמבדיל בינך וביני לזברה ולכוכבים זה הסדר של האטומים. אטום ועוד אטום בצורה אחת, מרכיבים מולקולה אחת שתרכיב את הכבד שלי, ואותם אטומים בסדר אחר ירכיבו מולקולה שתרכיב את הדופן השמאלי של המעי הגס שלי. הבנו? הכל אטומים, פשוט. הקטע שזה קנה מידה שאנחנו לא יכולים לראות בעין שלנו, וגם לא בזכוכית מגדלת רגילה. המציאות נראית לנו מוצקה, כי ככה לימדו אותנו. ואני מזכירה שהעין לא רואה את מה שאנחנו רואים. העין קולטת גלי אור הפוכים שהופכים לתמונה בחלק של המוח שלך שאחראי על הראייה. כלומר, לימדו אותנו לראות. אבל עזבו, זו לא הנקודה. מה שרציתי להגיד שבאמת של האמת, המציאות שלנו היא רוטטת ורובה אנרגיה. כל אטום בנוי מ-99.9999% חלל ריק אנרגיה. למה אני חופרת על זה? אז ככה. הרעיון הוא להבין שהמחשבות שלכם שיוצרות את הרגשות שלכם פולטים אנרגיה, וזו האנרגיה שאתם מעדדים החוצה, והיא זו שחוזרת אליכם חזרה. בפיזיקה, מערכות בעלות תכונות דומות נוטות לייצר אינטראקציה, כלומר להתחבר. כשהתדרים שלהן מתאימים, הן יכולות להיכנס לתעודה. זה לא בגלל שהיקום מגיב אלינו, ככה מתנהגים שדות וחלקיקים בטבע. המוח שלנו עובד דומה, זרמים חשמליים שיוצרים דפוסים, תדרים וסינכרון. רגשות כמו פחד, אשמה וכעס דוחפים את המוח למצב הישרדות, ומשם מגיעות מחשבות בהתאם, וגם ההתנהגות בהתאם. לעומת זאת, פוקוס, סקרנות והכרת תודה עושים את ההפך, הם פותחים את התודעה, הם מגבירים את היצירתיות. ההשפעה הזאת היא לא משהו מיסטי, זה נורולוגיה, זו מערכת התנהגותית. כשהמצב הפנימי שלך משתנה, כל המציאות שלך משתנה. אנחנו חיים בתקופת טרפת, כי הכי חשוך לפני עלות השחר, וכדי שהאור יאיר, החושך צריך לצאת. וזה אומר תקופה של הרבה אמיתות שמתגלות לצד הרבה, המון, מיליארדים של הסחות דעת. תיקי אפשטיין שמסירים את כל העולם ואצלנו כותרת וחצי, לא יודעת דבר מה עדיף, באמת, אבל בעיניי האמת תמיד עדיפה והיא לצערי כואבת. כקולקטיב אנחנו דוחים את גילוי החושך. תיקי אפשטיין זה רק דוגמה לזה שדברים נוראיים אשכה קורים, הם מתקיימים, רק שאתה לא מודע לזה. אי אפשר להיפטר ממשהו עד שאתה לא רואה אותו, עד שאתה לא יודע עליו. אנשים צריכים לראות, לדעת ולהתעורר ולהבין שהכל מתקיים. הקטע הבעייתי פה שהידיעות האלה מחזיקות אותך במלכודת רגשית. המערכות האלה מבינות טוב מאוד את המערכת הרגשית של הבן אדם. הכוח שלהן תלוי בפחד שלך, בשוק, באלם, באבל. ואצלנו יש מלא גם בלי תיקי אפשטיין, מה שנקרא פרה פרה. המטרה היא בכל מקרה להפחיד. קל מאוד ליפול פה לפחד, לייאוש, לתנודות רגשיות, אבל מי שהמודעות שלו גבוהה, מבין ויודע את האמת. והאמת היא שגם זה לטובה, כי האור כבר ניצח. אמונה יוצרת את החוויה שלנו בחיים. חשוב שכולנו נבין את העוצמה שלנו כבני אדם ואת הזכות הבסיסית שניתנה לנו על ידי בורא עולם. בחירה חופשית. לא צריך להתייחס לכל דבר, תתקדמו. תבינו שתשומת הלב שלכם מזינה את העניין. תהיו סלקטיביים. אנשים אשכרה מתווכחים שעות בתגובות לפוסטים ולא מבינים ש-90% מהם זה בוטים שנקנו בכסף. תפסיקו לצרוך ידיעות וחדשות שמפחידות אתכם. אתם לא ממש עוזרים או יכולים לשנות משהו, אז מיותר שתהפכו למפוחדים. העולם לא על הכתפיים שלך, אח שלי. האחריות שלכם זה רק לשמור על האנרגיה שלכם. כל המערכות דומות וגם נוצרו על ידי אותם אנשים, בין אם זה ממשלות, מערכות פיננסיות, מערכות חינוך, בריאות ועד הוליווד. זה אותו שיט, אותו מבנה, אותה תודעה, אותה מערכת, וכל זה כדי שנרגיש חסרי אונים. קלטו כמה משקיעים בנו. זה רק מוכיח איזה יצורים עוצמתיים אנחנו. תזכרו, הפוך על הפוך. להיות חלק מהמערכת זה לא בהכרח להסכים איתה. אבל כשאת מגיבה, את הופכת למשתתפת פעילה. גם אם את לא מסכימה עם הדעות של האנשים, את נותנת למערכת כוח. האמונה שיש לרבים מאיתנו שהם חסרי אונים, זאת הקלה. זה מה שנותן למערכות כוח. שחררו את האמונה הזאת, תפסיקו להשתתף במשחק הזה, זה לא מעניין. אל תתנו משמעות ואל תאמינו למה שאומרים לכם שהוא אמת, ותבינו, כלום לא חשוב באמת, לא מה שאומרים בחדשות, לא מה שפוצץ את הרשת, כל הדברים האלה נועדו כדי להרבב לך את המוח ולהשיח את דעתך מעצמך. אנשים חושבים שלדעת יותר, לצרוך יותר ידע על מה קורה, זו דרך להשתחרר מהמערכת, אבל חברים שלי, זה הפוך. כי תשומת הלב שלך נמצאת שם. אתה מוסך מכל כותרת, הכעס והתסכול שלך משאירים אותך עמוק בתוך המערכת. יודעים מה זה חופש אמיתי? חופש זה לקחת בחזרה את הכוח שלך, את תשומת הלב שלך בחזרה לעצמך. תתעסקו בעצמכם ובמה שקורה עכשיו אצלכם. זה בסדר לדעת, לא להיות נאיבי, אבל ההתעסקות שמשאירה אותך מפוחד, כעוס וטרוד, במתי תהיה המתקפה הבאה של הטילים או וירוס או קריסה כלכלית, לא עלינו, האנרגיה הנמוכה הזאת לא עושה לך טוב נשמה שלי, היא עושה לך רע, והיא גם לא בדיוק פותרת את הבעיה. כל מה שאתם רואים במסכים האלה, נועד כדי להשיח את דעתכם, להרגיז אתכם, להשאיר אתכם בחרדה על אש קטנה. ככה מערכות משתמשות בתשומת הלב שלך, באנרגיה שלך, וככה נוצרת מציאות, תודעה ועוד תודעה שיוצרת מציאות קולקטיבית, ולכן תתרכזו בטוב. מתוך ידיעה שיש רע, אני לא מתעלמת, אבל הבחירה שלי זה להתפקס בטוב. זו הדרך היחידה להגביר אותו. תתרכזו בעצמכם, תחזרו למשימה האמיתית שלכם כאן, והיא להתעורר, נשמות להתעורר. בגלל שאני טיפוס פרקטי, קבלו כמה טיפים שיעזרו לכם להתעורר. אחד, שליטה במערכת העצבים שלכם היא המפתח כאן. לכו יחפים, טיילו בטבע, תעשו הכל כדי לשמור על עצמכם רגועים. זה כולל הימנעות ממסכים, פחות להגיב, צמצמו כל מה שיכול לגרום למוח שלכם להיות במתח. המטרה להוציא אותו ממצב של הישרדות. 2. הפער בין המצב המצוי לרצוי בכל תחום בחיים שלכם נמצא בתת המודע. שם נמצאות האמונות המקבילות שכמו שהן נקראות, מקבילות אתכם. טפלו בזה, מצב חזק שאתם צריכים אמונות חדשות. זה הכל. דבר שלישי, תתרכזו ותבינו שהרגש שלכם זה הדלק האמיתי. המחשבות זה המקור של הרגש, אבל מה שמניע את הדבר זה הרגש. אז תתרכזו בדברים טובים וברגש חיובי. 4. תשתמשו בדמיון שלכם, זה אחד מהכלים הכי חזקים שניתנו לנו בני האדם. 5. תשומת לב, חברים, תהיו בתשומת לב. על מה אתם בתשומת לב? כל דבר שאתם בפוקוס עליו גדל. תתרכזו במערכות היחסים הקרובות שלכם, באהבה העצמית שלכם לעצמכם, בבריאות שלכם, במשפחה שלכם, בחברים שלכם. אלו החיים האמיתיים, כל השאר מעניין לי טאטו. ולמי שממש רוצה להתקדם, יש לי פה שתי הצעות אופרטיביות שכדאי להתעורר ולהצטרף אליהן עכשיו. דיברתי הרבה פה בפרק על הפוך על הפוך. נשמות, האנרגיה של חג פורים היא הפוך על הפוך. 23 לשני, זה ערב יום שני, פתיחת תודעה בסימן פורים, הזדמנות אדירה להבין את משמעות מגילת אסתר ברמת הסוד, וזה בדיוק הזמן בשנה שאומרים לנו, תתרכזו, הכל פה הפוך. יש פה הזדמנות להתחבר לאנרגיה שממש יוצרת מהפך. זאת אומרת, כל דבר שלא בא לכם בחיים, תכונת אופי שלילית, זוגיות שלא עובדת, מקום עבודה, זה בדיוק הזמן להפוך את הדבר. פרטים פה למטה למי שרוצה. בנוסף, 10 לשלישי, נפתח מחזור של קורס ביוטופיה, תודעה בשינוי, קורס הדגל שלי. לכל מי שמבקש את תשומת הלב שלו, תהיה במקום הנכון, בדיוק בתקופה הזאת, תעשו לעצמכם חסד ובואו. יש פה פרטים למטה, אפשר לחפש גם בגוגל המלצות אם בא לכם, יאללה, אכלתי את הרס, בצניעות תגיד שעדיף לכם שזו אני שאוכל אתכם את הרס ולא מישהו אחר. כפרה עליכם. מקווה שמצאתם חן וחסד בפרק הזה, ואם אכן כך, תעבירו אותו הלאה לטובת כולנו. אמן, ברכות ובשורות טובות על הראש היפה שלכם. ביי.